נקבעו ההפטרות השונות לראש השנה, כשבאלף של ראש השנה אנחנו קוראים על אברהם, שרה, הגר, ישמעאל, יצחק, כן, ובאילו בהפטרה קוראים את ההפטרה של הפרק שקראנו בפעם הקודמת, יחסי חנה ו כל מה שקשור במשפחה, ובעיקר יחס לשמואל אחר כך, יחסי אלי ובניו. ביום השני אנחנו קוראים על העקדה, פרשת העקדה בראש השנה, ובהפטרה קוראים על כה אמר השם מצחן במדבר, עם שרידי חרב, וירמיהו פרק למד א'. נראה לי שאחד הנושאים שמחברים את כל ארבעת הקריאות הללו בתורה ובהפטרה בשני ימי ראש השנה, זה מה שקראתי יחסי אבות ובנים. אומרת, הקשר המיוחד, העמוק, המורכב בין אבות ובנים, היחסים בין הורים לילדים, ובנושא של שרה, אגר, אברהם, ישמעאל, יצחק, העסק נראה לי ברור לגמרי, גם בנושא העקדה, נושא מאוד כבד, אדם הולך להקריב את בנו, כל המורכבות, כל התהיות, כל השאלות, שרות הנפש הפנימיות, הדוסיח בין יצחק לאברהם, גם הנושא שלנו בהפטרה, כל הסיפור של חנה והקשר המיוחד שלה עם שמואל, למרות שהוא היה קטר בכמותו, אבל היה מאוד עוצמתי באיכותו, ובהמשך יחסי אלי ובניו, מורכבות קשה, שכבר שמענו את דבר איש האלוקים, ונשמע היום את דבריו של שמואל הנביא בנבואתו הראשונה ביחס לנושא הזה, ובאמת גם יחסי הקדוש ברוך הוא ועם ישראל בהפטרה של ירמיהו למד א'. זאת אומרת, באמת יחסים בין הורים ובנים הוא יחס יסודי מאוד בעולם, בהוויה. הוא נוגע לא רק לעולם האדם, גם בעולם בעלי החיים. הקשרים בין הורים לילדים, זה משהו, אומנם הוא לא כל כך ממושך, הוא בעיקר סביב הלידה, אבל בעלי החיים גם כן שומרים בקנאות גדולה מאוד על הצאצאים שלהם כחלק מסוד הקיום של אותו מין, מין בטבע, כן? כי אם חלילה יכחידו את הצאצאים, אז המין ייכחד, וזה משהו חייתי שקיים ביצר הקיומי של בני אדם וגם של בעלי חיים. כך שבאיזשהו מקום הנושא הזה של יחסים שהורים וילדים שנוגע גם כן, כי אתה אבינו ואנחנו בניך, נושא שחוזר לעצמו כמוטיב, אם כבנים רחמנו כרחם אב על בנים, נושא שחוזר לעצמו בתפילת הימים הנוראים. כך שנדמה לי שאחד הנושאים המרתקים הוא באמת לנסות לאתר ולזהות מרכיבים שיוצרים את הקשר האמיץ הזה, ודומה שהשיעור הזה ביחסי חנה ושמואל, שבסופו של יום הוא לא קשר ממושך בגלל האילוצים שהיו, אבל העוצמה שלהם הייתה מאוד מאוד גדולה, ובאמת יש מה שקוראים היום קשר איכותי, לא רק קשר של זמן. נכון שלזמן גם יש משמעות, אבל זה לא הכל. בסופו של יום, גם פעם וגם היום, ואמרתי לכם את זה במידה מסוימת בשיעור שעבר, הורים לא שוהים הרבה זמן עם הילדים שלהם פיזית, פשוט כל אחד עסוק בשלו, זה הולך בהתחלה לפעוטון, לגן, בית ספר, תיכון, ישיבה, כל מיני דברים, לימודים, אקדמיים, לא משנה כרגע מה, הוא לא מסתובב בבית, גם הורים יוצאים לעבודה. אפשר לחשוב שההורים יושבים בבית, ואם הבן לא היה הולך לבית ספר, אז כל הזמן היה מדבר עם אבא שלו חברותה. לא, זה הולך לשלו, זה הולך לשלו. זאת אומרת שבאיזשהו מקום, הנושא הזה של רמת הקשר וטיב הקשר, הוא דווקא במעט השעות שבמהלך היממה, יש גם דו-שיח. בלילה כולם אולי בבית, אבל כולם ישנים, ובעצם אין שום קשר. זאת אומרת, זה אפשר לשבת בארוחה ולאכול ביחד. השאלה, מה משיגים מעבר לנוכחות הפיזית, מעבר לעובדה שיש שעות רבות שאין נוכחות פיזית משותפת, איך מקיימים אותו? והרבה פעמים גם במרחק גדול, שהוא מעיל קטון תעשה לו מוק, כפי שראינו, יכולה במעיל הזה לבטא כמיהה וקשר עצום, וכשהם ייפגשו והיא תיתן לו את המעיל הזה, והצורה שבה היא תיתן, זה ייתן עוצמה וקשר עמוק מאוד, ויש בכך, ומידך אלי שנוכח בשטח, הוא במשכן, והבנים שלו יחד איתו במשכן, והוא איננו משגיח על מה שהם עושים, ולא משנה כרגע אם הוא צודק או לא צודק בהתנהלות העדינה כלפיהם, אם, כפי שאמרתי בפעם הקודמת, מחשש שמה התנהגות נוקבת יותר לא תשיג את התוצאות, או כי הוא באמת חס עליהם, כפי שנאמר בנבואת איש האלוקים, ותכבד את בניך ממני. בכל מקרה, לא די להיות נוכחים אחד ליד השני, והרבה פעמים גם בלי הנוכחות, דווקא הקשר העמוק שנוצר מעבר לכך, יש לו לפעמים השפעה מאוד מאוד עוצמתית וגדולה. וזה משמש באיזשהו מקום גם מבוא לפרק השלישי, שנוגע במידה רבה לנושא הזה של צמיחתו של שמואל עד כדי היותו נביא. הזכרנו, ואני אחזור לזה בפרק ג' בפסוק א' בפסוק, והנער שמואל משרת את השם לפני אלי, והוא ממשיך הלאה לאורך שנים, ואנחנו ככה בלי להרגיש מפרק לפרק, פה שמואל כבר נהיה בין 20 בערך להערכתי, אולי קצת יותר, ודבר השם היה יקר בימים ההם, אין חזון נפרד. שתופעת הנבואה איננה תופעה מצויה. ואנחנו יודעים שבאמת בתקופת השופטים, כשם שבימים ההם אין מלך בישראל, בימים ההם דבר השם היה לא מצוי. ובאמת לא מצאנו הרבה נביאים לאורך כל תקופת השופטים, שהיא נמשכת כ-350 שנה. המקים רואים את דבורה הנביאה, פה ושם מופיע איש אלוהים עלום שם שאומר משהו, אבל אין לנו את הליווי הנבואי האינטנסיבי שהיה בימי משה, בימי האבות, ובהמשך יהושע, ואחר כך משמואל והלאה. יש לנו כל הזמן נוכחות של נבואה שמדריכה, שמתערבת. פה יש וקום, ולכן במידה רבה אין את מסורת הנבואה, אין פה את הרצף הנבואי הזה. וכבר אמרתי לכם שמשה ואהרון בכהניו ושמואל בקורא שמו. כשם שמשה ואהרון יוצא מחדש את מוסד הנבואה אחרי שהוא פסק מאז ימי האבות לאורך תקופת גלות מצרים, והם חידשו אותו במידה מסוימת, כך גם שמואל מחדש את תופעת הנבואה והופך אותה כמוסד של קבע. בשלב הראשון הוא עצמו מקבל נבואה, בהמשך הוא בונה את מוסד בני הנביאים, תלמידי הנביאים, כפי שאנחנו מכירים אותו בהמשכו של ספר שמואל, ובאמת מכאן ולהבא תופעת הנבואה הופכת להיות רציפה באמצעות תלמידיו נתן וגד וכן הלאה על שרשרת הנבואה עד ראשית ימי הבית השני, כאשר תופעת הנבואה מסתלקת מישראל עד שהגאולה תתמלא בשלמותה. אחד המאפיינים של שיבת הנבואה היא חלק מהמאפיינים של גאולה שלמה. במילים אחרות, גם פה אנחנו מוצאים שדבר השם היה יקר בימיהם, והיא ביום ההוא ואלי שוכב במקומו. ושוב יש לנו פה איזו תופעה שמתארת לנו את חוויית קבלת הנבואה הראשונה. אז יש לנו עוד תיאורים כגון אלה, אבל פה אתה רואה את התיאור דווקא על רקע העובדה שתופעת הנבואה זרה, לא מוכרת. נכון, גם אצל משה, שהוא בא בסנה בפעם הראשונה, הוא חווה חוויית נבואה, אבל הכתוב שם לא מתאר לנו את התהייה. למשה ברור החוויה של הנבואה ברורה, יש לו קושיות איך הוא יופיע כשליחו של הקדוש ברוך הוא בפני העם במצרים. סביב זה נסוב הדיון בהתגלות של הסנה. השאלה אם הוא ראוי, אם הוא האיש המתאים, אם הוא ראוי לשליחות, איך הוא ישכנע את העם שאכן הוא שליחה של ההשגחה האלוקית, ושאכן התוכנית שהוא מביא איתו היא משמעותית ורצינית. אבל פה יש דיון על עצם הנבואה. ואכן, חי ביום ההוא, ואלי שוכב במקומו. אלי כבר שוכב. אתם יודעים, פעם הוא היה יושב. הוא ישב פתח ההיכל, עכשיו הוא כבר שוכב. נכון שזה משהו טכני, אבל הוא מתאר איזשהו תהליך, כשבו באמת אלי שוכב במקומו, ועיניו החלו כהות, לא יוכל לראות. אנחנו נראה, כפי שכתוב בהמשך, בפרק הבא, בפרק ד' לקראת סופו, שאלי כבר היה זקן, והכתוב מספר לנו שהוא היה בן 98, אז הדבר הזה בעצם כבר מסביר לנו משהו על המציאות הזאת, שהוא באמת במצב שהולך ונהיה קשה. ככה כתוב בפרק ד' פסוק תדווה, ואלי בן 98 שנה ועיניו כמה ולא יכול לראות. מה זה כמה? לא יכול לראות. מה זה שעטנז? צמר ופושטים יחדיו. מה זה מבול? מים על הארץ. פעמים שהכתוב בעצמו, כשאתה משתמש באיזה ביטוי לא מוכר, לא שגרתי, הוא מסביר לך את הדברים, וזה קורה עשרות פעמים. מה זה מבול? מים על הארץ. מה זה שעת נז? צמר ופושטים יחדיו. המשך הפסוק מסביר לך את המשמעות של הדבר. מה זה כמה? לא יוכל לראות. במילים אחרות, אנחנו מוצאים שהמקרא מבאר את עצמו. זו תופעה שאפשר לראות אותה במאות פעמים לאורך התנ"ך. הבאתי לכם פה קצת מבזקים קטנים, וזה נושא לשיעור בפני עצמו. בכל אופן, הכתוב מספר לנו פה שאלי שוכב. אמנם השכיבה היא ביטוי של לילה, כפי שתכף נראה, ונר אלוהים טרם יכבה. שוב, תיאור טכני, אבל הוא מבטא הרבה מאוד. כאשר נר אלוהים פה, הוא במשמעות שמופיעה בהמשך בספר שמואל ב'. כאשר בספר שמואל ב' מתארים לנו את האירועים עם גיבורי דוד, וכל מיני אירועים שהתרחשו, ואז הכתוב מספר לנו בין השאר על כל מיני מבצעים שהיו עם אצל דוד ועם גיבוריו. ואז הכתוב מספר לנו באחד האירועים הללו, בפרק א', ספר שמואל ב', פרק א', הכתוב מספר לנו בפסוק י' ז', על איזשהו קרב שהיה לדוד וגיבוריו עם הפלישתים, ויעזור לו אבישי בן צרויה, ויח את הפלישתי וימיתהו, אז נשבעו אנשי דוד לו לאמור, לא תצא עוד איתנו למלחמה, ולא תכבה את נר ישראל. הביטוי פה לא לכבות את נר ישראל, זה לא משהו פיזי. נר ישראל זה מקור האור, המנהיגות. וכשמנהיג נמצא במצב של סכנה, והוא עלול להיפגע, אז זה לא רק פגיעה בעוד חייל, וכל חייל הוא עולם מלא. אבל כשהפגיעה היא פגיעה איכותית של איש מרכזי, של מנהיג, זה לכבות את נר ישראל. לכן אני חושב שגם הביטוי פה אצלנו בפרק ג' בשמואל א', כאשר הוא מדבר ונר אלוהים טרם יכבה, הוא לא בא לציין פה רק מציאות של שבמקן, איפה בחדר הסמוך למשכן, איפה שהם ישנים כל אחד בחדרו שלו, אלא הכתוב אומר שאנחנו נמצאים באיזה מין דעיכת אורות. המנהיגות של אלי עומדת לדאוך, ועד שלא שקעה שמשו של אלי, עכשיו מתחילה לזרוח את הנהגתו של שמואל. ועל כן, כשהנר הזה מהבהב, ולפני שהוא יכבה, ושמואל ושמואל שוכב בהיכל השם אשר שמרון האלוהים. שוב, הוא לא ישן בתוך המשכן. משכן זה לא אכסניה, אפילו לא ללווים ואנשים חשובים. במשכן לא ישנים. זה בסמוך, בקומפלקס הזה שקוראים לו מכלול, שקוראים לו משכן, אז יש גם כל מיני מבנים סמוכים, חדרי ספח, ואין ספק שכהנים, לוויים, משמשים בקודש, שוהים במתחם הזה בכלל, לא בתוך המשכן עצמו, אלא במתחם הכולל הזה שנקרא מתחם המשכן, וגם שמואל שוכב שם, כי הוא בתפקיד כפי שאנחנו יודעים. ואז שניהם שוכבים, ותמיד אני אומר שבאיזשהו מקום זה כמו שאתם יודעים יש מקומות שיש מעליות שקופות בבניינים, ככה זה חלק מסטייל של בניין, מעלית שקופה, אתה יכול לראות את הנוף, אתה יכול לראות מה קורה מסביב, ואז יש לפעמים שיש לא מעלית אחת אלא מקבט של כמה מעליות אחת ליד השנייה, ואם הם כולם שקופות אז יש מצב שבאיזשהו מקום הם עוצרים בקומה, ואז אתה יכול לראות כמו בתחנת אוטובוס ברמזור או משהו כזה, דרך החלון שלך אתה רואה מה קורה באוטובוס של השיכונה לידך, גם במעלית, שניהם עצרו, כן? אבל שניהם אבל בעצם עוד שנייה יתברר שזה טעות אופטית שהם באותה נקודה, כי אחד תכף תעלה למעלה ואחד תכף תרד למטה. שניהם שוכבים, אלי ושמואל, אבל הם לא באותה פוזה, כי שמואל שוכב והוא עוד מעט עולה למעלה, ואילו אלי עוד מעט יורד למטה. שניהם פה, שניהם שוכבים, אבל זה מפגש כזה של כאילו באותו גובה, אבל מגמת פניהם של שני האישים הללו כרגע מן הנקודה הזאת והלאה היא שונה. וזה באמת מה שקורה פה, שהנה הוא שוכב, והמשך הפרק יבליט לנו את העניין. ויקרא השם אל שמואל, הוא שומע קול שקוראים לו שמואל, ויאמר הנני. אז קודם כל אנחנו למדים מפה משהו, שהרבה פעמים קול של דבר השם במחזה הנבואי יכול להישמע כקול אנושי, כקול אנושי. כנראה שכך גם היו הדברים במעמד הר סיני, שעם שמע אנוכי השם אלוקיך לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, זה נשמע כקול אנושי. אני יודע, אם כשרוצים לעשות את זה בסרטים, אז עושים לזה סאונד כזה עם הד, נכון? אז אני לא בטוח שזה בדיוק היה ככה, כי מי שיצר את הסרט לא היה נוכח באירוע ולא יכול לשחזר אותו, אבל הוא רוצה ליצור, רבותיי, זה לא כל רגיל, זה כל עם איזו עוצמה מיוחדת, הוא שונה, הוא עם תהודה מיוחדת. כדי לתת את האפקט, אז הוא עושה מזה איזה קול ככה רדיופוני, עוצמתי, עמוק, עם רמקול כזה, עם תהודה, כדי להראות שיש פה איזה משהו לא שגרתי. אני לא בטוח שזה בדיוק מה שהיה במקור פה, אבל בכל אופן, הוא שומע קול אנושי קורא לו שמואל. עכשיו, כיוון שאין שעת לילה, ואין מישהו במתחם חוץ משמואל, ואין לו ספק שהגורם האנושי היחידי בזירה שיכול לקרוא לו הוא אלי, ולכן וירות אלי לי ויאמר הנני כי קראת לי, ויאמר לא קראתי, שוב שכב וילב וישכב. אז הם כנראה נמצאים בחדרים סמוכים במתחם שמשמש ללינת המשמשים בקודש במשכן, והוא הולך לשכב חזרה. ויוסף השם קרוא עוד שמואל, ויקום שמואל וילך אל אלי, אמר אלי כי קראת לי, ויאמר לא קראתי בני, שוב שכב. תבינו שמואל איך זה גובל בפדיחה, ברור לו לגמרי שאלי לא עושה לו טריקים. אתה יודע, לפעמים אתה עושה לחבר שלמה, הוא בא אליך, מה? הוא לא קראתי לך, מה? שלמה, מה פתאום? זה לא אני, לא. אתה לעשות לו שיגועים. אלי לא עושה לו שיגועים, אלי לא שאלו שיגועים. עכשיו, אם אמולי אומר לו, לא קראת לי, בפעם השנייה הוא כבר מבואס. למה? מה הוא יבוא? לא באמצע היום, אני יודע שהוא נמצא לידו. הוא רץ אליו אליי, באמצע הלילה, נכנס לו לחדר, אומר, כן, מה רצית? והוא אומר, לא קראתי לך. והוא מרגיש אולי מפודח. אבל הוודאות שקוראים לו היא כל כך ברורה, והרמב״ם אומר שאחד הדברים שלומדים פה מן הסיטואציה הזאת, זה ש... כשהשם קורא ומדבר עם הנביא, לנביא אין ספק בדיבור, אין לו ספק מה אומרים לו, אין לו ספק שקוראים לו. זה לא איזה מין חוויה כמו מתוך שינה, אם אתה לא בטוח כן קרה, לא קרה, חלום, לא חלום, באמת זה קרה במציאות או שחלמתי, כמו שקוראנו הרבה פעמים שפתאום אנחנו מתעוררים וזה היה איזה חלום ואנחנו לא בטוחים אם באמת מישהו קרא לנו או שזה רק בחלום. חבר'ה, אין, יש ודאות, ולשמואל כל כך ברור שקוראים לו, למרות שהסיטואציה שמי שיכול לקרוא לו זה רק אלי, וברור לו שאלי לא משתה בו, ועם כל זאת הוא קם בנחרצות ומופיע אצלו פעם שנייה, ואחר כך פעם שלישית, ושמואל תרם, והכתוב מסביר לנו למה כל הבלבול הזה, ושמואל תרם ידע את השם, עוד לא הייתה לו חוויה התגלותית. יותר מזה, גם אין לו מישהו שידריך אותו בזה. נביאים אחרים, כשלמדו אצל נביאים אחרים, קודמים להם, יכלו להגיד להם, זה יהיה ככה, הוא יודע למה לצפות. פה בשבילו זאת חוויה, שאין לה שום הדרכה מוקדמת, אין מי שיגיד לו, כי אין נביא בזירה, שיגיד לו את הדברים, או יסביר לו את העניין, וטרם יגלה אליו דבר השם, וכיוון שכך זה זר לו. אבל הוודאות שלו בקריאה היא כל כך ברורה, שויוסף השם קרוא שמואל, בשלישית, ועוד פעם, למרות כל הפדיחה ואמצע הלילה, ויקום וילך אל אלי, ויאמר אלי כי קראת לי. ואז נופל לאלי הסימון, וזה מתוך ההיכרות על המעלה הרוחנית ששמואל בינתיים פיתח במהלך אותם שנים ממושכות, שהוא שעה במשכן, והוא טוב עם השם ועם האנשים שכבר היינו קודם. ויבן אלי כי השם קורא לנער, ועל כן הוא יכול לומר לו, ואמר אלי לשמואל, לך שכב. והיה אם יקרא אליך ואמרת, דבר השם כי שומע עבדך. דהיינו, אם עוד פעם יקראו לך, אז תגיד, מעין הנני. כן, דבר השם כי שומע עבדך. וילך שמואל וישכב במקומו. אין ספק ששמואל מאוד נרגש, הוא מאוד נרעש. עצם הקריאה אליו באמצע הלילה, כל ההתנהלות ורצף האירועים המוזרים הללו שהוא לא יודע להסביר אותי. עכשיו אלי עוד מסביר לו, הרבה שלו שגידל אותו מקטנותו, ועכשיו הוא אומר לו, ידידי יקר, היכון לקבלת נבואה, זאת המציאות. ויבוא השם ויתייצב כפעם בפעם ויתייצב כפעם ויקרא כפעם בפעם שמואל, שמואל. ויאמר שמואל, דבר כי שומע עבדך. איזה מילה הוא השמיט?
השם.
השם. למה? שתי אפשרויות, או שהוא לא לגמרי בטוח, או שאתה יודע, לא נעים לו מה להגיד לקדוש ברוך הוא, מה הוא סחבק שלו, דבר השם כי שומע עבדיך, קשה לו, קשה לו, הסיטואציה קשה לו, לכן הוא בולע את הפנייה, את מילת הפנייה, והוא מסתפק בקבלת המוכנות לשמוע. ויאמר השם אל שמואל, הנה אנוכי עושה דבר בישראל. רבותיי, זאת הנבואה הראשונה של שמואל. חוויית הנבואה היא חוויה תמיד מרתיטה, בוודאי בפעם הראשונה שלה. ועכשיו הוא עומד לשמוע דברים, הנה אנוכי עושה דבר בישראל. וואו, משהו אדיר. המשפט הבא או חצי המשפט הבא מבהיל, אשר כל שומעו תצילנה שתי אוזניו, ירעדו לו האוזניים, כמו פעמון שמצלצל והוא רועד, האוזניים ירעדו לו מרוב תדהמה והתרגשו על תוכן הדברים שעומדים לקרוא. ביום ההוא אקים אל אלי את כל אשר דיברתי אל ביתו החל וחלה, והגדתי לו כי שופט אני את ביתו עד עולם, בעוון אשר ידע כי מקללים להם. להם אומרים חז"ל שזה אחד מתיקוני סופרים, אני צריך להגיד מקללים לי, מקללים אותי, מבזים אותי בהתנהלות שלהם, מקללים להם, אפשר היה להגיד כלפי שמיה שמקללים את הקדוש ברוך הוא, אז הוא אומר מקללים להם, כאדם התולה קללתו באחרים, כי מקללים להם בניו ולא כי הווה. ראינו פה יש ביקורת קשה. תחשבו על העובדה הזאת שהדבר הראשון ששמואל מקבל כנבואה, מלבד כל ההתרגשות שנלווית לכל התגלות ובוודאי לפעם הראשונה של ההתגלות, התוכן נורא באמת לשמוע על הרבה שלו שהוא לא היה בסדר, אותו רבה שגידל אותו והביא אותו עד הלום לקבלת הנבואה. במשפט הזה הוא אומר, אני שופט את ביתו של אלי באבון כשר ידע כי מקללים בניו ולא כי אבא. אחריות נוראה, איזה מין מתיחת הערכה קשה מאוד על, על, על הדמות הזאת שהביאה אותו עד הלום. אז גם אם זה לא היה הרבה שלו, ולשמוע דברים קשים על מישהו בישראל שהקדוש ברוך הוא עומד למצות אותו את הדין ולא רק איתו, עם כל זרעו אחריו, זה נורא. קל וחומר במנו של קל וחומר שהדברים נוגעים לדמות שהביאה אותו עד הלום והדריכה אותו מקטנותו, וודאי מעריך ומוקיר אותה. ולכן נשבעתי לבית אלי אם יתכפר אבון בית אלי בזבח ובמנחה עד עולם. בבחינת אין קטגור נעשה סנגור. הרי הם פגעו בקורבנות, הבנים של אלי, והם זלזלו בקורבנות. אז מה, האם ייתכן שאדם יביא קורבן ועכשיו יתכפר לו על מה? על הקורבנות שזולזלו? אין קטגור נעשה סנגור. באיזשהו מקום איבדתם את האופציה להשתמש בקורבנות כתהליך של כפרה, כי מי שבועד בקורבנות לא יוכל להסתייע בהם לצורך תיקון כפי שבדרך כלל קורה. מוריי ורבותיי, הדברים הללו הדהימו את שמואל, וכפי שאמרתי קודם יש סדרה של דברים. הדבר הראשון, עצם ההתגלות הנבואית פעם ראשונה. ודאי שדבר השם תמיד מנער. לשמוע דברים כל כך קשים על אלי, גם זה מרטיט ומקשה מאוד. ואין ספק שמכל הדברים האלה גם יחד, וכל מה שקדם לעניין עם כל הפדיחה שהייתה לו עם אלי לפני שהוא הבין שצריך לקבל את דבר השם, כל זה בלי ספק גם לו לצערת נפש גדולה. ועל כן לא פלא בפסוק הבא, וישכב שמואל עד הבוקר. הוא לא ישן, הוא שכב ער, הוא לא הצליח לישון, ואינני יודע כמה שעות היה משעת ההתגלות הזו ועד שעות הבוקר, בין אם שעה, שעתיים, שלוש או ארבע, אינני יודע. בכל אופן, כל השעות עד אור הבוקר, עד שעיר היום, שמואל שוכב במיטתו, הופך את חוויית ההתגלות הזאת עם תוכנה ועם כל הנלווה אליה, ואותה שערת נפש שכל כך הסעירה אותו מלווה אותו עד שעות הבוקר המוקדמות, ואין לו עם מי לחלוק, כיוון שהוא לא יכול ללכת לאלי. הוא יודע שאלי יודע שהוא עומד לקבל נבואה, הוא מאוד מאוד לא רוצה לספר לאלי מה שהוא שמע, מאוד קשה לו. ועל כן, וישכב שמואל עד הבוקר, ומה הוא עושה על הבוקר? ויפתח את דלתות בית השם. אני משער כלוי שוער, וזה היה תפקידו כל יום, הוא היה פותח את דלתות בית השם. התפקידים של הלווים השוערים היה גם לסגור את הדלתות של המשכן, לפתוח וכו' וכו', חלק מההערכות לקראת יום נוסף בעבודת המשכן. וכל יום הוא עשה עבודות כאלה או כגון אלה. הבוקר הזה הכתוב מספר לנו מה הוא עשה. למה? כי ההליכה לפתוח את דלתות בית השם לא הייתה רק בשביל למלא את תפקידו השגרתי, אלא זאת הייתה איזה תרגיל התחמקות מלפגוש את אלי. ועל כן הכתוב אומר לנו מיד, ושמואל ירא מהגיד את המראה אל אלי. ואלי הרי יודע שהוא קיבל נבואה, והוא עשוי לשאול אותו מה אמר לך השם, ומה הוא יגיד לו על הסוף אמר שלך ושל בני ביתך. בקיצור, הוא מנסה לנתק מגע, הוא מנסה להיות עסוק, הוא מנסה לא לפגוש. הרי זה לא יהיה תרגיל שיפתור אותו לעולם, זה תרגיל שיתחה את זה שעה, שעתיים, שלוש. הוא לא יוכל לפתוח את הדלתות עד אין סוף ולא לפגוש את אלי. אבל בכל אופן המורה מפני המפגש הזה מביא אותו לדחות אותו ככל שהוא רק יכול. בסוף לא יצליח, לא יצליח. בשלב מסוים אלי קם, וגם אלי לא שקט לגמרי, ויקרא אלי את שמואל. ויאמר שמואל בני, ויאמר הנני, ויאמר מה הדבר אשר דיבר אליך? והוא חושד, כי הוא כבר קיבל נבואה מוקדמת כשקראנו אותה בשיעור שעבר בפרק ב', על כך שסופו עלול להיות מר מאוד. והוא רוצה לדעת, והוא יודע שאם זה הפולו-אפ של הנבואה הקודמת, אז באיזשהו מקום הוא חושש ששמואל לא ירצה לספר לו את האמת. ועל כן הוא כבר אומר לו מראש, אל נא תחחד ממני, אל תעלי ממני, כה יעשה לך אלוהים כה יוסיף אם חד ממני דבר מכל הדבר אשר דיבר אליך. לכן הוא מיד מכניס אותו לפינה, כבר לא מאפשר לו למרוח אותו ולחמוק. הוא כבר אומר לו, ידידי יקר, ספר בדיוק מה קרה, בלי טיוחים, בלי מריחות. ויגיד לו שמואל את כל הדברים, ולא כיחד ממנו. לכן אין ספק שלשמואל היה מאוד 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 קשה לחזור על דברי הנבואה הללו, וודאי שלאלי לא נעמו הדברים. ואם כי אלי בצדקותו ויאמר, השם הוא הטוב בעיניו יעשה. דהיינו, השם הוא יחליט מה לעשות בבחינת קבלת הדין וצידוק הדין, ויעשה הקדוש ברוך הוא הטוב בעיניו. עד כאן האירוע הזה שהחל אי שם בשעות הערב ועבר לשעות הבוקר, כאשר בעצם הנבואה הראשונה של אלי, של שמואל על בית אלי, מייצבת את חילופי המשמרות. כי ברור לגמרי שזה ששמואל מקבל נבואה, זה מסמן אותו על ידי השגחה אלוקית כמנהיג שיעתיד להיות המנהיג שלה, הנביא. מידך, העובדה שתוכן הנבואה הראשונה משמעה סוף הדרך של מנהיגות בית אלי, אומרת בעברית קלה, אלי הוא משפחו אאוט, שמואל אין. זה בעצם המשמעות של הסיטואציה הזאת. ומבחינה זאת, גם ללא צורך לתת פרשנות, ברור לגמרי שבאותו אותו יום, לילה, אותה יממה, קצת פחות, בעצם הודיע הקדוש ברוך הוא בדרך המיוחדת לו את התסריט של תוכנית ההנהגה לתקופה הקרובה. שמואל אינני יודע מה קרה בלב הקרוב, אתם אומרים שפה איזה רווח כזה, והרווח הזה בעצם מספר לנו שעבר זמן. ויגדל שמואל, עוד שנייה אני אעצור, והשם עמו, היה עמו, ולא יפיל מכל דבריו ארצה. וידע כל ישראל מדן ועד באר שבע כי נאמן שמואל לנביא להשם. הרמב״ם במורה נבוכים מסביר שבעקבות הדברים המופיעים בספר דברים, ספר דברים בפרק י"ח בפרשת שופטים, שמציגים בפנינו את אופציית ההנהגה שיכולה להיות לעם ישראל, אחת מן האופציות של ההנהגה הוא הנביא. ספר דברים פרק י"ח, ואז הכתוב אומר לנו בין השאר שאנחנו נזכה להנהגה של נביא. ספר דברים פרק י"ח פסוק ט"ו, נביא מקרבך מאחיך המוני יקים לך השם אלוהיך אליו תשמעון. ובכן, תופעת ההנהגה הנבואית היא חלק מן המסכת שהקדוש ברוך הוא נותן לעם ישראל. ואחרי הסבר של התפקיד והדרך שבה הדברים יתגלגלו, אז הכתוב מספר לנו באמת שאלה, איך נזהה מיהו נביא השם? הרי חוויית הנבואה היא חוויה סובייקטיבית. הנביא חש אותה. אף אחד לא יכול לדעת מה עבר בתוך אישיותו פנימה. אולי הוא עובד עלינו, אולי הוא ממציא. לכן התורה נותנת לנו איזשהו מדד שבאמצעותו נוכל לאמת. יש כמה טכניקות, אחת מהן היא בפרק י"ח בפסוק כ"ב, אשר ידבר, פרק י"ח בדברים, פסוק כ"ב, אשר ידבר הנביא בשם השם, ולא יהיה הדבר ולא יבוא. הוא, כן, זה אחרי השאלה, פסוק כ"א, וכי תאמר בלבבך, איך היה נבא את הדבר אשר לא דיברו השם? איך נדע מי נביא אמת ומי מספר לנו סיפורים? אומרת התורה, אדם שינבא על משהו שצריך לקרות, אם יתקיים הדבר, סימן שהוא נביא אמת. אם דבריו לא יתקיימו, אז התברר שהוא נביא שקר. אומר הרמב״ם, זה מה שכתוב פה בפסוקים החותמים את פרק ג', שמואל הפך להיות נביא, למה? כי השם היה עמו, ולא הפיל מכל דבריו ארצה. דהיינו, הוא מסר נבואות שונות על דברים שאמורים להתרחש בטווח הקרוב, וכל דבריו, כתוב לא סיפר לנו את הדברים, אבל כל דבריו שהוא אמר התקיימו, שום דבר לא התגלה כלא אמין. וכיוון שכך, וידע כל ישראל מדן ועד באר שבע כי נאמן שמואל לנביא להשם. דהיינו, כתוצאה מן העובדה שהוא השמיע כל מיני תחזיות על אירועים כאלה ואחרים, והכתוב לא סיפר לנו מה אמר, אבל כיוון שכל מה שהוא אמר התממש לאורך תקופה מסוימת, הרי זה ברר לאין כל שאכן הוא נביא אמת, ומכאן והלאה הוא יתקבל בתודעת העם כולו כמנהיג, כנביא אמת שמביא דבר אלוקים חיים. ובאמת יותר מזה מוסיף הנביא בפסוק האחרון, בפסוק א', ויוסף השם לראו בשילו, כי נגלה השם אל שמואל בשילו בדבר השם. דיינו, זאת הייתה התחלה של התגלות נבואית, וכפי שכבר אמרתי קודם, שמואל פותח מעגל חדש של עולם הנבואה בישראל. משה ואהרון בכהניו, ושמואל בקוראי שמו, וגם שמואל השקול כנגד משה ואהרון, שחידשו את מוסד הנבואה לאחר שהוא בטל במשך כ-150 שנה מאז מותו של יעקב אבינו, שהתחדש שוב גם כאן אחרי שהוא בטל תקופה ארוכה והופיע פה ושם בככה נצנוצים קטנים. הרי כאן שמואל חוזר ומעמיד את חוויית הנבואה כמוסד מרכזי קבוע בעם ישראל. כן,
אמרת ששמואל חידש את נבואה, אבל אמרנו בסוף פרק ב', כן, גם היה
נכון, אז אני אומר, אפילו לא יודעים איך קוראים לנביא. אמרתי, היו נצנוצים פה ושם, יש לנו גם בפרק ב' בספר שופטים, שמלאך השם עלה אל הבוכים, נכון, מן הגלגל. אז זה דבורה, אמרתי. אז אני אומר, יש פה ושם תקופה של 350 שנה מיהושע ועד שמואל, ומה כמה אתה יכול להגיד, טוב, יש דבורה ועוד איזה איש עלו יומר משה. אז אמרתי, יש פה ושם איזה עיבובים, אבל אין לך פה איזה מין תופעה של מוסד נבואה קבוע, שמואל, נתן, גד, אחיה, שילוני, אני יודע איך קוראים לו שם, שמעיה, נביא, חביבי, אני יכול לתת לך רשימה, מפה עד חגי זכריה ומלאכי, יש רצף.
השופטים לא היו נביאים?
השופטים לא היו נביאים.
גדעון אבל קיבל נבואה.
אז כך מסביר רמב"ם ונביאים אחרים, השופטים לא היו נביאים, והוא קיבל את דבר השם, שאלה איך, או שהיה זה נביא סביבו ובאמצעותו, כמו אצל נפקה, ויאמר השם לה, הלכה לדרוש בנביא, אז איזה נביא מסע לו, או באמצעות אורים ותומים, זאת גם אפשרות, כן? בכל מקרה, לא מוזכר שיש שם נביא. אין לנו מסגרת של נבואה מסודרת, מאורגנת, ממושכת. זה הרי דיברנו גם במבוא על המעבר מכהן לנביא. כן, בבקשה.
איך שמואל ישן בתוך המשכן?
לא, אמרתי קודם, לא בתוך המשכן, בסמוך למשכן, במתחם של המשכן, במקום שבקרבת, הוא לא ישן, אי אפשר לישן בתוך המשכן. אני אומר, כתוב במקום ש... הבעיה בקומפלקס, זה כמו שתגיד, יש את הבית מדרש של ישיבת הר עציון, ויש מסביבו המון חדרי ספר, אולמות, כמו שגיד אותו, אוכלים בישיבה אצלנו. לא אוכלים בישיבה, אוכלים בחדר אוכל. נכון שזה הכל בתוך את המבנה הגדול, כן? אבל לא, לא אוכלים שם, אוכלים יש חדר אוכל, וזה נכון, הכל תחת, זה מין קופלר גדול, יש, קוראים לזה, הישיבה, כן? אני הולך לישיבה. איפה אתה הולך לישיבה? אני הולך לבית המדרש, אני הולך לחדר אוכל. מה, יש שירותים אצלכם בהיכל הישיבה, יש שירותים? לא, לא בהיכל, יש גם שירותים. אז זה לא בהיכל. בקומפלקס הזה יש גם, גם. אותו דבר. בסדר? כן.
איך יכול להיות נבואה לעתיד?
איך יש נבואה לעתיד?
כן.
מה השאלה? לא הבנתי את השאלה.
איך, איך אנחנו יכולים להאמין בנבואה הזו, אם זה רק נבואה אמיתי, אם זה יקרה ב...
ודאי שהנבואות האלה שצריכות לאמת את הנביא הם דברים שצריכים לקרות בצווח הקרוב. זה לא דברים שיכולים לקרות בחזון אחרית הימים או אני יודע בעוד 100 שנה, כי בדרך כזאת אי אפשר לאמת מישהו.
בסדר, אז אם יש, אם יש
נבואה ארוכת טווח, מה איך מאמתים אז?
כן,
אז התשובה היא כזאת. גם אצל משה רבנו יש איזה עוד אפקט, קוראים לו אותות. הנביא עושה אותות, כן? וכיוון שמשה בא להגיד שלח את עמי ויעבדוני, אבל זה מין מעגל סמים, איך ילכו איתו, הרי הוא עוד לא שלח אותה, אז מה יחכה עד שהיא שלח את עמי? לכן הוא מביא אותות, ונביא יכול לעשות אותות עכשיו כדי לאמת את העובדה שמה שהשם אומר לו והוא מביא בשמו שלח את עמי ויעבדוני הוא באמת נכון. והאותות הם פריצה של חוקי הטבע. שם את היד, צורת, מחזיר, לא מצורת, לוקח מקל, וואלה נחש, תופס אותו, הפסיק להיות נחש. אז זה לא סתם אוקוס פוקוסים, כי כל דבר שהוא עושה הוא קשור לשליחות, וזה נושא לעוד שיעור בפני עצמו. אבל עושה, אז אמרתי יש כמה אפקטים שבאמצעותם אפשר. מה אומר עוד מעט לי עוד שבועיים פרשת קורח, נכון? היה ערעור על משה. מה אומר, אומרים לקורח ועדתו, אומרים אתה מינית את אהרון מלבך, חלק ג'ובים לכל החברים שלך, נכון? אתה החלטת שהוא יהיה כהן. מה זה? אז כדי להוכיח עוד פעם את מה שכבר הוכח, אבל יש כאלה שחרו בינתיים את החומר, לקח להם שנה שחרו את החומר, אז הוא אמר להם מה שהוא אומר בצורה מאוד מעניינת, עוד נותן להם עוד. מה עוד שהוא נותן להם? הוא נותן להם עוד ואומר, והוא אומר את זה בפירוש, מה התפקיד של של האות הזה, כן? הנה, אז הנה, אני קורא לך מתוך ספר במדבר, בפרק ט"ז, כן? פסוק כ"ח, ויאמר משה, בזאת תדעון, כי השם שלחני לעשות את כל המעשים האלה, כי לא מליבי. זאת אומרת, זה לא אני המצאתי, זה לא אני החלטתי. אם כמות כל האדם ימותון אלה, ופקודת כל האדם ייפקד אליהם, לא השם שלחני. פרק ט"ז פסוק ט"ט למד. זאת אומרת, אם אנשים אלה ימותו מיטה טבעית בעוד שנים, אז איך אומרים, אז אני באמת שקרן ומחלק ג'ובים לכל החברים שלי. אבל ואם בריאה יברא השם ופצתה הארץ את פיה ובלה אותם ואת כל אשר להם וירדו חיים שאולה, וידעתם כי ניעצו האנשים האלה את השם. ואז מה קורה? ואי ככלותו לדבר על הדברים האלה, ותיבקע הארץ, האדמה אשר תחתיהם, ותפתח הארץ את פיה, ותבלע אותם וכו' וכו'. יש כאלה שהיו אומרים, וואו, באמת, וואו, דה, דה, מצטער על משה שאמרתי. ויש כאלה שזה לא מזיז להם. עובדה שאחרן היו עושים עוד אות עם המטות, נכון? וגם אז, מה הדיג אותם? ויראו, במקום להתפעל, וואו, איך המטות פרחו, ויראו, ויקחו איש מתאו. אומר, יאללה, תביא לי את המקל חזרה, שלא אפסיק את המקל. יש כאלה שבאים לאיזה דברים כאלה, מה שמדאיג אותם ש... יאללה, טוב, תחזיר לי את השקית במבה. וואללה, אנחנו רואים פה דברים דרמטיים. לא, הוא עכשיו, לא אפסיק את המקל. וואללה, מה המקל? המקל מטה פרח. הארץ פרה את פיה. טוב, עזוב, חייך סתם, הוא עושה לנו פה כל מיני קוסמויות, ולא יודע, מה, לא רוצים. אז על זה כבר, תראו, איך אומרים? הייתי בטוח אחרי מלחמת ששת הימים, אחרי מלחמת יום כיפור, יש דברים. וואלה, יש אנשים מסתכלים, אתה רואה את זה במשקפיים כאלה, הוא רואה בדיוק ההפך, מה? דווקא בגלל שלא עשינו ככה, בגלל שלא הבאנו לפלסטינים מדינה, מה, גוש קטיף? בטח, היינו צריכים לעזוב, בגלל שלא עזם גם את יהודה ושומרון, בגלל זה יורים עלינו. ואת, אם אתה לא רוצה לראות, האדמה יכולה לפתוח את פיה, המטה יכול לפרוח, מה שיקרה הוא לא מבלבל, הוא לא נותן לעובדות לבלבל אותו, הוא לא נותן, הוא תמיד יש לו פרשנות כזאת או אחרת, וזהו זה. בסדר? זה לא בסדר, אבל ככה זה. הלאה, מוריי ורבותיי, בואו נמשיך הלאה. אנחנו בפרק ד', תראו, פרק ג' נתן לנו תסריט מאוד עצוב למה שעומד לקרות עם משפחת אלי, אבל פרק ד' מתאר לנו איך הדברים קורמים אור וגידים. ובאמת בפרק, בכלל בתנך יש לנו הרבה דברים, יש איזה התראה מוקדמת לתוכנית אלוקית, לאחר מכן הכתוב מספר לך איך העקרונות והיעדים הללו קורמים אור וגידים במציאות הריאלית. כתוב אומר שמלכות שלמה תתפלג, איך זה יקרה? זאת אומרת, הדברים לא חייבים לקרות בבום טרח, זה יכול להיות איזה תהליך ש... באמת, לפעמים אפשר לצפות אותו מראש, לפעמים אי אפשר לצפות אותו מראש, אבל התהליך, יש פה גזרה על בית אלי, איך זה יקרה? אז יש לנו, ויצא, כן, וידבר שמואל לכל ישראל, ויצא ישראל לקראת פלישתים למלחמה. כן, אמרנו, יש לנו אויב פלישתי מאוד מאוד פעלתן, ראינו אותו אצל שמשון, וראינו אותו עכשיו, נראה אותו אצל אלי, ונראה אותו אצל שמואל, ונראה אותו אצל שאול, ונראה אותו אצל דוד. זה אויב במשך 200 שנה, כל הזדמנות שיכולה להקות אותנו, בין אם זה תקריות גבול קטנות, ובין אם זה מלחמה טוטלית, הוא עובד. ואכן, הוא מארגן מלחמה, והוא מארגן את הכוחות על האבן העזר, ופלישתים חנו באפק. ובכן, ישראל יוצא לקראת פלישתים. למה? כי הפלישתים ריכזו כוחות באפק. אפק זה ליד ראש העין. למה? כי הטריטוריה הצפונית של ארץ פלישתים שהייתה לאורך רצועת החוף נגמרה פחות או יותר בתנודה החופשית שלה בירקון. הירקון שנובע ליד ראש העין יוצר זרימה משמעותית. היום הירקון קצת יחסית עייף, כי את מקורות המים שלו תופסים בשביל המוביל הארצי ועוד כהנה וכהנה, אבל גם היום זה קצת תרגשת בשביל לעבור מעליו, כן? אף אחד לא יעבור את הירקון בשדרות שם, איך קוראים נמיר, או איך קוראים לזה שם דרך חיפה, שדרות נמיר קוראים לזה שם תל אביב, לא זוכר כבר. פעם זה היה דרך חיפה, היום זה נדמה לי נמיר קוראים לזה, כן? בלי לעבור על הגשר הזה. למה? זה לא עוברים. בטח לא שהירקון זרם במלואו זו, כפי שאנחנו יודעים. אז עכשיו, באמת, מראש העין עד שפך הירקון בתל אביב, ליד רידינג, יש ירקון, אי אפשר לעלות למעלה. כשאתה הולך מראש העין קצת יותר לגבעות למעלה, יש לך מקום שמתחיל הגבעות, הגבעות, כביש 5 שנוסע, כן, מראש העין פנימה לכיוון אריאל, מתחיל לטפס לשטח ההררי, אל קנה, את ספריים, כן, מה שנכנס פנימה שם לתוך עד אריאל, ואתה הולך לאן. ובאמת מי שמכיר את ראש העין, אז ראש העין על הכביש 444 או ליד כביש 6, היא למטה. אבל השכונות החדשות של ראש העין, על הגבעות, כן, לכיוון כפר קסם, לכיוון למעלה, אני מתחיל האזור הגבעי. רבותיי, אי אפשר לנהל קרב או תנועה נוחה, במיוחד אם באים עם רכב ברזל, באזור הגבעי. לכן אם אתה רוצה לפרוץ, זה המקום הטבעי לפרוץ, לרכז כוחות, לעבור במעבר הצר הזה, זה מעבר אפק, בין ראש העין, מבצר אנטיפטרוס, יש לנו שם, כן, משם, עד... עד ראש העין, עוד מבצר למעלה, קוראים לזה מבצר, איך קוראים לשם, שכחתי, צדק, מגדל צדק, כן? אז יש לך מבצר למעלה, מבצר צלבני, למטה מבצר אירודיאני ועוד קודם לו, לפני כן, בין שני, בין המתחם שהוא מעבר הכרחי כזה, צר, זה מקום אסטרטגי. עכשיו עוד נתון מעניין, אם תראו, יש נחל שילו, נחל מאוד מאוד רציני, שזורה משילו, חוצה את מערב בנימין ונשפך לירקון באזור של ראש העין. תקחו מפה, תראו את מה התוכנית של הפלישתים, לרכז כוחות בפינה הצפון מזרחית שלהם במעבר הזה, להיכנס לתוך אפיק נחל שילו ופשוט לעלות איתו למעלה עד לשילו. ברגע שהם יפרצו לשם, הם יחסלו את המרכז הרוחני הדתי המנהיגותי של עם ישראל באותה עת. שילו הייתה המרכז, השופט אלי שם, וזה היה המרכז הרוחני מדיני של עם ישראל. אם הם רוצים להקות אותה, הם רוצים להקות את המרכז שלהם. זאת בעצם התוכנית. הישראלים מבינים את העניין הזה, ולכן מורידים חסימה של כוחות באבן העזר. אבן העזר נמצאת שם על הגבעות של יד ראש העין, מקום נקרא צ'רטה, זה מקום שמצאו שם גם כתובת, ויש שם ממצא ארכיאולוגי מאוד מעניין. מי שישים לב, תחנת הדלק שנמצאת בכניסה לראש העין, שם בסיבוב של 444, לפני שהוא מתחיל להיות מקביל לכביש 6, קוראים לזה תחנת הדלק, קוראים לה אבן העזר, תשימו לב. תחנת אבן העזר, למה? בגלל הפרק הזה. אז באמת זה, שם התרכז הקרב, ישראל מורידים כוחות לבלום את הפריצה דרך נחל שילה לתוך גב ההר. בכל אופן, הכתוב מספר לנו ש... כן? ויערכו פלישתים לקראת ישראל, והמלחמה פורצת, וינגף ישראל לפני פלישתים, ויקו במערכה בשדה כ-4,000 איש. חבר'ה, תחשבו מה זה 4,000 הרוגים, וזה רק הספתח. עוד מעט יהיה סיבוב שני עם עוד 30,000. תחשבו מה זה על 34,000 הרוגים. אם היום היה לנו 4,000 הרוגים, היה לנו חמת יום כיפורים 3,000, זה עשה רעידת אדמה. 34,000, חבל על הזמן, חבל על הזמן. אבל ככה, במלחמות של העולם עתיק, כל פצוע הופך להיות מת. הקרבות הם גם מטווח אפס, אין לך נשק ארוך טווח, פשוט דוקורים אחד את השני, הקרבות הם טווחים צמודים, ולכן הרבה יותר נפגעים. כל פצוע, אין אנטיביוטיקה, אין אינפוזיות, אין אירועי דם, כירורגיה, אין חיסונים, אין אנטיביוטיקה. הסיפור נגמר, וכל פציעה נגמרת במוקדם ומאוחר בהרוגים. באמת הרבה מאוד הרוגים. בכל אופן, התבוסה בסיבוב הראשון, העם חוזר אל המחנה, מה קרה, למה, ואז הם מחליטים להביא אליהם משילו את ארון ברית השם. איזה הוקוס פוקוס, איזה קמאה כזה. הם הביאו את הארון, כן? ויבוא בקרבנו ויושענו מכף אויבינו. כביכול, אם יבוא הארון, יש תעודת ביטוח. זה יעשה לנו איזה קוסמות, ומכאן ולהבא הפלישתים לא יצליחו להקות אותנו. זו תפיסה אלילית. כי אנחנו יודעים שהוויה עם שמות שמונו יצאותיי, ורודפתם את אויביכם, אם בחוקותיי תלכו, נכון? ורדפו מכם 500, וכן הלאה. אם חלילה לא, וחרף השם בכם, יש לו דרכים שונות להקות בנו. אם עצר את השמיים ולא ימטר, אם יבואו אויבים ויקו אותנו, זה לא קשור עם האורון בשטח או לא. זו תפיסה אלילית שאומרת, אם אני אשים את האלון בשטח, הוא יעדוף את האויבים. וישלח העם שלו, וישו משם את ארון בית השם צבאות יושב הקרובים, ומי ייקח אותו? שני בני אלי לוקחים אותו שם, חופני ופנחס. אז זה כבר מביא אותנו אל זירת המלחמה, ומסביר כבר איך ביום אחד ימותו שני. עכשיו, ברור לגמרי שהריגת 34,000 מישראל במלחמה לא קשור באופן ישיר לאבון של בני אלי. אבל כנראה שהמציאות הרוחנית הכללית לא הייתה טובה. אנחנו יודעים את זה גם מתוך ההמשך, כאשר שמואל יחלץ לתקן את הבעיה. אז אנחנו שומעים בפרק ז', כן, פרק ז' פסוק ג', ספר שמואל א', פרק ז' פסוק ג', ויאמר שמואל אל כל בית ישראל, אם בכל לבבכם אתם שווים אל השם, הסירו את אלוהי הנחר מתוככם והשטרות, והכינו לבבכם אל השם, ועבדו לבדו. זאת אומרת, אנחנו שומעים שהייתה פה תופעה נרחבת של עבודה זרה. המציאות לא הייתה טובה. לכן, כשיש מלחמה, אז יש, הקדוש ברוך הוא במהלך המלחמה, איך אומרים, סוגר חשבון עם כלל ישראל ועם אנשים פרטיים שיש לסגור איתם חשבון. אנחנו אף פעם לא יודעים מה יש בחמל של הקדוש ברוך הוא, בתוכניות שלו, ומה התוכניות שלו בעניין. פה אנחנו קצת יודעים, כי הנבואה גילתה לנו שהוא סימן את בני אלי והוא סימן את המציאות הכללית, אבל זה לא, הקדוש ברוך הוא לא צריך לעשות מלחמה טוטלית ולהרוג 34,000 ישראל בשביל ליצור מוזיקת רקע כדי להמית את בני אלי. הוא רוצה להמית את בני אלי, יבוא איזה נחש בלילה ויקיש אותה, שזה לא צריך לעשות להם התקפת לב, אבל אולי לבזבז את הארס של הנחש גם כן. זאת אומרת, לא צריך, לקדוש ברוך הוא יש דרכים רבות לגרום להמתתם של אנשים. הוא ברור לגמרי שהמלחמה הכללית הזאת שבתוכה נספו 34,000 מישראל לא קשורה באופן ישיר אולי באופן עקיף, כי אם המציאות מסואבת וכל הדברים שקורים, אז זה פגם במציאות של כלל ישראל. אבל אני אומר שהדברים הללו צריכים להיות מובנים בכל אחד בהקשרו. עוד שנייה. בכל אופן, הכתוב מספר לנו שהעם מביא את ארון השם, יחד עם חופני עם פנחס. כשמגיע ארון בפסוקי, כל ישראל מתרגשים, יש תרועה גדולה, הפלישתים רואים שיש התרגשות גדולה, מה קרה שם במחנה העברים, זה, ואז הם חוקרים ומתבר להם שארון השם בא, ואז הם נתחסים פחד. לפלישתים יש תובנה אלילית, ולכן הם בטוחים שוואלה, מאזן הכוחות השתנה. ברגע שהאל הישראלי בזירה, וזה לא סתם אל, כי הרי הם אומרים בפסוק ח', מי יצילנו מיד האלוהים האדירים האלה, אלה האלוהים המקים את מצרים בכל מכה במדבר. כן, זה אלוהים עם רקורד של ניצחונות, חבל להסתבך איתו. ובאיזשהו מקום הם מבינים שהם בבעיה, והם עושים חיזוק אחד לשני, ואם אתם תפסידו במלחמה, תהיו עבדים לעברים, יאללה, תלחמו בכל הכוח לפני שתפסידו. ואכן בפסוק י' הפלישתים נלחמים בכל כוחם, ושוב מכה גדולה, 30,000 מישראל נופלים, ארון האלוהים נלקח, שני בני אלי מתו, והתוצאות הן קשות מאוד. ואז באים לדווח על העניין לשמואל, לשמואל, לאלי. איש בנימין רט מהמערכה, הוא רט לשילו, הוא מופיע שהוא כבר מבשר את המציאות בהופעתו, מדב קרועים, אדמה על ראשו, והוא פוגש את אלי יושב על הכיסא. זוכרים? אלי יושב על הכיסא. זהו, הוא סטטי, הוא כבר לא במלוא כוחו, והוא חרד, הוא לחוץ, אין חדשות, אין וואטסאפ, הוא לא יכול לדעת מה קורה אונליין בזירה, והוא תלוי בדיווח שיגיע עדכני, מישהו פיזית יגיע מהזירה ויעדכן. ואז פתאום הוא שומע זעקות, זעקות. עוד לפני שהגיעו אליו, ראו אותו בדרך, שאלו מה קרה, ואז ההתרגשות הייתה רבתי על הדיווח שרבים נפלו בקרב, וכל זה נוגע לכל אחד ואחד. אלי שומע את כל הצעקה, הוא אומר, מה קורה? ואז הוא מגיע לאלי, ואלי בן 98, כבר אמרנו קודם, ולך תגיד לאדם כזה בשורה כל כך קשה. גם כאבא, גם כמנהיג ישראל, גם ככהן שארון האלוהים נלקח בשבי. ואז הוא מתחיל לגמגם, הוא אומר, אני הגעתי מהמערכה ואני מן המערכה נסתי, כן, קרה משהו לא טוב. הוא לא אומר לו ישר את השורה האחרונה, הוא אומר את זה בהדרגה כדי שהוא יתחיל להיות נכון לספוג. ואז והוא אומר, מה היה הדבר בני? הוא כבר מבין לאן זה הולך. ויאנה מבשר ואומר, נס ישראל לפני פלישתים, וגם מגיפה גדולה הייתה בעם, וגם שני בניך מתו, חופני ופנחס, וארון האלוהים נלקחה. תח, 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 מכה אחרי מכה. והיא כהזכירו את ארון האלוהים, וזה הדבר ששבר אותו, ויפול מעל הכיסא אחורנית בעד יד השאר. הוא נופל אחורה ושובר את המפרקת. כאדם זקן, שאיבד שיווי משקל, שלא מסוגל לגונן לעצמו כי התגובות שלו הן איטיות, והוא זקן וכבד, ובעצם זה הביא את קיצו. כלתו אשת פנחס עמתה בהיריון מתקדם, כששמעה את השמועה הקשה הזאת יחד עם מות חמיה, אין ספק שסערת הנפש וההתרגשות שאחזה בה זרזה את דה, וכתוצאה מכך היא קורעת ללדת, והנה אם אומרים לה שוב שהיא ילדה בן, ולא ענתה ולא שתה ליבה, ותקרא לנער אי כבוד, שם מאוד עצוב שמשקף את המציאות הקשה של עם ישראל באותה עת. למור גלה כבוד מישראל, ללקח ארון האלוהים ואל חמיה ולישה, ותומר גלה כבוד מישראל כי נלקח ארון האלוהים. לפני שאנחנו הולכים הלאה, אני רוצה לציץ במבט לאחור, עוד שנייה אני אשמע את הערות, וזה גם מבוא לשיעור הבא, פרקים ו' נדודי ארון השם בארץ פלישתים. כתוב נותן לזה מקום מאוד גדול. השאלה באמת מה המשמעות של העניין. ספר ירמיהו פרק ז' בעצם מגלה לנו את סוד העניין של כל מה שקורה פה. בירמיהו פרק ז' אנחנו שומעים הרבה יותר מאוחר, כמשהו כמו 800 שנה לאחר האירוע הזה, אנחנו שומעים על כך שעם ישראל ערב החורבן בטוח, ירמיהו בפרק ז', שהכל בסדר, שום דבר לא יקרה לי. למה? ירמיהו נדרש להתייצב בפרק ז' בפסוק ב' בשער בית השם, והוא נקרא להשמיע דברים קשים. פסוק ג' בפרק ז' בירמיהו: כה אמר השם אלוהי ישראל, היטיבו דרככם ומעללכם והשכנה אתכם במקום הזה, אל תפתחו לכם על דברי השקר לאמור, היכל השם, היכל השם, היכל השם. אל תחשבו אם יש בית מקדש, ירמיהו בפרק ז' בפסוק ה', אתם מסודרים. לא, כי אם היטיבו דרככם ואת מעללכם, לעשות תעשו משפט בין איש ובין רעהו, גר יתום ולמנה לא תעשוקו, ודם נקי לא תשפכו במקום הזה, תראו את הרשימה, ואחרי אלוהים אחרים לא תלכו לרע לכם, ושיקנתי אתכם במקום הזה בארץ אשר נתתי לאבותיכם למנה. הנה אתם בוטחים לכם על דברי השקר לבלתי הועיל, הגנוב לצוח ונעוף ישבר לשקר וכתר לבעל, ולא אחרי אלוהים אחרים אשר לדעתם ובאתם ועמדתם לפני בבית הזה אשר נקרא שמי עליו ואמרתם ניצלנו, למען לעשות את כל התועבות האלה. המערת פריצים היה הבית הזה אשר נקרא שמי עליו ביניכם, גם אנוכי נראיתי נאום השם. עכשיו לאן הוא מפנה אותם ירמיהו 800 שנה מאוחר יותר? כי לכונה אל מקומי אשר בשילו, אשר שיקנתי שמי שם בראשונה, וראו את אשר עשיתי לו מפני רעת עמי ישראל. ובהמשך, אחרי עוד כמה פסוקים, בפסוק י' ד', ועשיתי לבית הזה אשר נקרא שמי עליו אשר אתם בוטחים בו, ולמקום שנתתי לכם ולאבותיכם כאשר עשיתי לשילו. במילים אחרות, בעצם שילו חרבה בהמשך לקרב הזה, ואנחנו באמת מוצאים אחרי כן שהמשכן נדד לנוב עיר הכהנה, ואחרי שהיא חרבה נדד לגבעון. בכל מקרה, מי שחושב שיש פה מיסטיקה, אני אביא איזה קמאה כזה, קוראים לו ארון, יש לי בית מקדש, יש לי תעודת ביטוח, חבר'ה תשכחו מזה, זאת תפיסה אלילית. זאת תפיסה אלילית שחושבת שאם אני שם איזה פטנט כזה אז אני מסודר, שם איזה חמסה, שם איזה קופת צדקה של הרבה, או איזה תמונה של כמה צדיקים, אני יכול לקרוע עם 200, כי יש לי גם תפילת הדרך שמתנדנדת לי על המראה מקדימה. אין מצב. אתה תשבור את חוקי הטבע, אתה תיכנס בעץ, ולא הקופת צדקה, ולא תמונות הצדיקים, ולא תפילת הדרך, ואפילו לא ספר תהילים, וטניה שמונח לך שם על המדף לא יצילו אותך. למה? אין הקוס פוקוס עם חבר'ה, אין הקוס, גם ליקוטי מוהר"ן וגם ספרי הרב קוק, זה לא משנה כרגע מה, זה לא, שאתה הייתה דוגמה בלבד. ובכן מוריי ורבותיי, אין הוקוס פוקוסים, האדם צריך להתנהל בצורה כפי שצריך להיות, ועל כן מי שבונה או רואה במשכן, במקדש, בארון השם תעודת ביטוח, ויעשה מעשים מעוותים, ויחשוב שיש לו הצלה והגנה, פעותי. וכדי להוכיח את הדבר הזה, בין השאר חרבה שילו, וזה הופך להיות אב טיפוס לדורות. כשירמיהו רוצה מאות שנים אחר כך להגיד לעם, חבר'ה אל תבנו על טעות ועל אידיאולוגיה מוטעת שבית המקדש ישמש לכם שכפ"ץ, אז הוא אומר תזכרו מה קרה עם שילו לפני איקס שנים, ותבינו שאין תעודות ביטוח בחיים. ההתנהגות שלכם, מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך. אתה במו ידיך תקבע את המציאות, ואין הוקוס פוקוסים. זאת תובנה מאוד חשובה. מה שיקרה בשני הפרקים הבאים, אחת הטענות שתמיד יתנו, מה שמשה רבינו אומר גם פרשת השבוע, למה יורו מצרים למור ברעה ותים מבלי יכולת השם להביאם אל הארץ? כן, אז הוא השמיד אותם במדבר, יש חילול השם. אז אומר הקדוש ברוך הוא, אל תבנו על החילול השם שיהיה. זה נכון שתפוסה של עם ישראל ולקיחת ארון השם בשבי וחורבן המקדש זה, וחורבן שילו, זה חילול השם. אבל אל תדאגו לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יכול לתקוע אתכם, אם צריך לתקוע אתכם, וחילול השם הוא ידאג שלא יהיה. איך? ארון השם יטייל, כפי שיתיירו שתי הפרקים הבאים, במקומות שונים, ובכל מקום שהוא יגיע הפלישתים יבינו מה אלוהי ישראל ניצחו. כל מקום שארון השם יגיע, אז הוא יקה מכות נמרצות בתושבי הערים הפלישתיות. אז איך אומרים, אל תדאגו לקדוש ברוך הוא ואל תתחבאו מאחורי חילול השם ותעשו מה בא לכם בראש ותחשבו שהקדוש ברוך הוא כביכול קשורות ידיו והוא לא יכול לעשות כלום כי יהיה חילול השם. מי שבאמת דואג לחילול השם, מה הוא צריך לעשות? להתנהג כמו שצריך, לא לרצוח, לא לנעוף, לא לגנוב, לא להישבע לשקר, לא לקטר לבעל, כל הרשימה שראינו קודם. אתם רוצים להיות בסדר? אל תיבטו בזבחי ובמנחתי, תתנהגו כמו שצריך, תתנהלו בדרך ראויה. זה מה שצריך לעשות. מה השם הולך לדורש ממך? יש דברים, הוא רוצה איתך דברים מאוד ברורים. ואל תחשוב שאם תעשה לי פה כל מיני אוקוס פוקוסים וכל מיני שכפצים מעוותים, אתה מסודר. אם אתה חושב שחילול השם יציל אותך, לא תמיד. ואם הקדוש ברוך הוא צריך לגונן על כבודו, וואלה, הוא יודע לעשות את זה טוב, ומי שלא מבין, יעיין בסיפור שילו, תקדים שילו, עיין ערך שילו, כולל כל הנלווים למסע ארון השם בארץ פלישתים, והתובנות שהוא הביא לפלישתים בעקבות זאת, ותבין מהר מאוד שאין לך ברירה אלא להתנהג כמו שצריך, וכל מיני יוקוס פוקוס לא יצילו אותך. יש? זהו, אז התקדמנו עוד קצת עם עוד פרקים, ואם מבוא לחלק הראשון של השיעור הבא, וחלק השני של השיעור הבא יהיה חשוב מאוד, הוא יביא אותנו לנושא של מבוא למלוכה, בכל מה שקרו.
זהו, שמואל.